מתן תורה, הוא בעצם הוא לא רק מתן תורה, אלא זה משהו הרבה יותר יסודי, כי במעמד הר סיני, מתן תורה זה מעמד הר סיני. ומעמד הר סיני הוא למעשה שורש האמונה. כשנאמר למשה רבנו במצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וגם בך יאמינו לעולם, זה נאמר על מעמד הר סיני. זאת אומרת, איפה יקרה המקום, איפה יקרה הרגע שבו עם ישראל יאמין באופן מוחלט וגמור במציאות האלוקית שהיא קיימת ואיתה אנחנו הולכים באש ובמים, מה שלא יהיה. ואכן, הדיבר הראשון במעמד הר סיני, זה האמונה. אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך, הוא מצווה, נדבר לפי הרמב״ם ועוד ראשונים, שמסכימים לדבר הזה, שהמילים אנוכי השם אלוקיך הם אומרות לנו להאמין. ומאז אלפי שנים שאנחנו עם ישראל מאמינים במציאותו יתברך. ופה אני רוצה לגוע בנקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים יש בהחלט מקום לדבר על זה, איך מתכוננים לקבל תורה ואיזה דברים צריך לעשות, והכל מאוד נכון. הזכרתי את זה בבוקר קצת בשיעור, שהימים האלה הם ימי שלושת ימי הגבלה, שעם ישראל עשה כל מיני הכנות, תקשו אל אישה, והכנות נפשיות כאלה ש... אבל בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו מאמינים באמת? האם אנחנו מאמינים באופן מוחלט וגמור, ואם לא, אז אולי נסות להבין את הנקודה, אולי למה זה לא תמיד 100, ולפעמים כשזה לא 100, לפעמים זה משפיע גם על כל ההתנהלות, כלומר על כל אורח החיים שלנו, על כל קיום המצוות שלנו, על כל לימוד התורה שלנו. וכדי להבין נקודה אחת מאוד מאוד בסיסית בעניין הזה, אז אני רוצה לשתף אתכם במשהו שלפני ממש אולי כמה שנים התוודעתי אליו, מאוד מאוד דיבר אליי, וזה הנקודה, אולי גם לכם יצא להיות באיזשהו שיח עם איזה אדם שפחות מאמין, או אולי אפילו להיות בשיח עם עצמכם. מאוד יכול להיות שגם היה לכם איזה שיח עם עצמכם, בשאלה האם אני רוצה להוכיח את מציאות השם. כלומר, אני רוצה, לפעמים זה מישהו חילוני אומר לך, תשמע, אם אתה מוכיח לי שהשם נמצא, שהשם קיים, אין, תאמין לי, אני מסתער על המצוות ועל הכל, וזה 100%. אבל תוכיח לי שהוא קיים. אז זה יכול להיות שיח עם מישהו אחר, ואני אומר, וזה לא זה לגמרי טבעי שזה יהיה, זה אפשר להבין שזה אולי קורה, תכף נראה. לפעמים יש לך שיח עם עצמך בשאלה הזאת, תגיד, אתה בטוח שזה קיים, אולי בוא ננסה לברר את זה, בוא ננסה להוכיח את זה שזה באמת, הוא באמת קיים. אז אני, אם אני יודע את זה, אז אני באמת, אני עושה הכל, אין. זהו, הוא קיים, אני בפנים, אני בעניין. אז אני אשתף אתכם בדברים ששמעתי אותם, או יותר נכון, קראתי אותם, שמעתי בעל פה רק בכללי כזה, אבל אחר כך נכתבו פה איזה, ממורי ורבי, הרב ויצמן, שהתגלגל אליו ספר, באיזה דרך מאוד מעניינת, ונפגש עם איזה יהודי חרדי בבני ברק, בשביל איזה פרויקט משותף שניסו לעשות, והאדם הזה בבני ברק אמר לו, שמע, אתה לא יוצא מפה בלי לקחת את הספר הזה, בא, הדביק, נתן לו איזה ספר, האמת היא, אולי אתם מכירים את הספר הזה, אני פחות מכיר את הספרים האלה המודרניים, הספר הזה נקרא עובדה, ומה הוא עוסק, מה הכותרת משנה שלו, 20 מדעני צמרת מוכיחים, המדע כביש מהיר ליהדות. נשמע מאוד מעניין, אני ככה, יש לי בראש פעם, אני אתקל בספר הזה, אז אז בוא, לצורך העניין, כן. ואז מספר הרב ויצמן, שבינתיים מספיק לקרוא רק את הבאדם הראשון. הבאדם הראשון, בטח שמעתם עליו, קוראים לו פרופסור דוד קשדן, פרופסור למתמטיקה, שקיבל פרס ישראל למתמטיקה, בתשעיניים, לא כל כך הרבה שנים, זכור לי השם הזה. הוא הראשון שם בספר הזה. ועכשיו, המראיין שואל אותו, ככה מופיע בספר, ברשותכם, זה ממש כמה שורות, אבל זה עושה סדר, אני יודעתי, לי זה מאוד סדר כמה מחשבות בראש, אולי זה יעזור לעוד מישהו פה, אז עשינו את שלנו. שואל אותו המראיין, את הפרופסור קשדן, האם דרשת בעצמך הוכחות לאמיתת התורה לפני ששינית את כל אורח חייך? הפרופסור קשדן הזה חזר בתשובה, שינה את אורח חייו. ושואלים אותו, האם הוא הוכיח את זה לעצמו לפני שהוא עשה את השינוי הזה. עכשיו, תשמעו את התשובה שלו, ועל התשובה שלו אנחנו נוסיף עוד קומה, שהיא מאוד מאוד חשובה, והוא לא אומר אותה כי לא משנה, הוא לא... התשובה שלו הייתה לא. לא הוכחתי לעצמי את מציאות השם לפני שחזרתי בתשובה. שואל אותו מהרעיין, הייתכן? מה, אתה... לא מתאים לך, אתה אדם רציני, אתה פרופסור, מה, אתה לא בודק דברים לפני שאתה עושה אותם? ואז הוא אומר לו ככה, אני סובר שיש כאן כשל לוגי, כדי להוכיח את הדת בכללותה, או את תורת ישראל בפרטות, עלינו להביא מקור שנאמן יותר ממנה, ובאמצעות מקור זה, להוכיח. שימו לב למשפט מדהים. משפט מדהים שאני רוצה להבין את העומק המידותי שלו. לא רק השכלי, אלא המידותי שלו. מה הוא אומר? להתרגם את מה שהוא אומר, למי שלא קלט, אני אחזור על זה עוד פעם, כדי להוכיח את דת, את תורת ישראל, או את הדת בכללותה, עלינו להביא מקור שנאמן יותר ממנה, ובאמצעות מקור זה להוכיח. אני הייתי אומר, מקור נאמן יותר ממנה, אולי הייתי אומר, מקור גבוה יותר ממנה. הרי, כשאתה מוכיח משהו, איך אתה מוכיח אותו? אתה מוכיח אותו בעזרת, כמו שהוא מגדיר את זה, משהו שיותר גבוה או יותר נאמן מהדבר עצמו, אתה משתמש בדבר הזה ומוכיח את הדבר X. זאת אומרת, תחשבו על זה רגע, תחשבו שנייה על ההגדרה, זה לא סתם כנראה הבן אדם פרופסור למתמטיקה, בכל זאת אדם חכם, הוא בעצם אומר לנו דבר מאוד פשוט, שכמו שאמרתי, לי מאוד לסדר דברים בראש. הוא אומר, תראה, אם אתה רוצה להוכיח את מציאות השם, אתה צריך להשתמש במשהו שמה? שהוא יותר גבוה מהשם.
מה יותר גבוה?
כי... בדיוק העניין. כלומר, בעצם בלי להרגיש, וזה מה שהוא אומר, הוא אומר כשל לוגי, אני תכף רוצה להגיד לוגי למי שככה אולי ככה לא אוהב את כל המילים הלועזיות האלה, כן, אז קשר, כן, לוגיקה זה איזשהו צורת מחשבה שכלית, מסודרת, הגיונית, זה מה שאומרים על, כן, על, אז הוא אומר כשל לוגי, זאת אומרת, קודם כל יש פה משהו שפשוט לא מסתדר עם ההיגיון, אבל אני אומר יותר מזה, הוא לא רק מזה לא מסתדר עם ההיגיון, אלא הוא הפוך לגמרי מבחינת עולם המידות שלנו, ותכף אני אסביר למה. וקודם כל בואו נסביר את הכשל הלוגי. למה זה כשל לוגי? כי נקודת ההנחה היא שהמדע, נקודת ההנחה של, אמרתי בהתחלה שכל האנשים שאולי דיברתם איתם פעם, כל אחד יצא לנו אולי לדבר עם מישהו כזה, לא דתי נקרא לזה לצורך העניין, שאומר לך, שמע, תוכיח לי שהשם קיים. עכשיו, מה הוא מתכוון? תוכיח לי, זו הוכחה מדעית, תן לי איזו הוכחה מדעית, הוכחה שכלית שהשם קיים, ואז אני איתך, אני הולך עם השם. אבל אם אתה רוצה הוכחה מדעית, זאת אומרת שאתה תופס שהמדע הוא מעל, הוא נאמן יותר מהקדוש ברוך הוא. הוא גדול יותר מהקדוש ברוך הוא. השכל שלך, שאתה משתמש בו למדע, הרי עם מה המדע משתמש?
עם ההיגיון.
עם ההיגיון, והשכל האנושי, אין לו כלים אחרים. הרי מדע זה כזה שם, וואו, כן, שאומרים לך משהו שהוא הוכח בצורה מדעית, אז בדרך כלל אנחנו מאוד עומדים מול זה ואומרים, וואו, כאילו זה הוכח בצורה מדעית, בכלל אומרים לך מדען. אומרים לך מדען, אז אתה כזה עובר לדום כזה, וואו, בוא נה, מדען, זה אחד שלמד הרבה שנים, זה אחד כזה שיושב במעבדות כזה, עם מיקרוסקופים ועם... ומה? אבל בסופו של דבר, הוא אדם. הוא אדם עם קופסה אחת על הראש, יכולה להיות עם IQ מטורף, עם שכל באמת מדהים, עם... כלים מדעיים שהמדע פיתח, כל מיני, באמת היום יש כל מיני דברים, אתה יכול לראות קצת יותר רחוק ממה שראו פעם, קצת יותר עמוק ממה שראו פעם, באמת מדהים. אבל כל זה נמצא בתוך הדלת הזאת שנמצאת לנו על הראש, והיא עצמה מאוד מוגבלת. כלומר, כשאתה בא ואומר, תוכיח לי את מציאות השם, עצם הבקשה, היא בעצם קודם כל לא הגיונית, זה מה שהוא קרא לזה, הפרופסור קשדן, קרא לזה כשל לוגי, ועכשיו אני רוצה אבל להיכנס לנושא שלנו, אנחנו בשיחה הכללית שעוסקת בעבודת מידות. ואם זה רק היה כשל לוגי, אז זה היה נחמד, אבל זה היה נחמד גם לשיחה כללית, אבל בסדר, מה, אבל מאיפה זה מגיע? אז פה אני רוצה להגיע לנקודה העיקרית, וקצת לפתח אותה, ואולי תהיה שיחה קצרה, אבל אני חושב מאוד מאוד חשובה. עצם הבקשה של האדם להוכיח את מציאות השם, בעצם מראה על סוג של גאווה. עכשיו, מה אני מתכוון גאווה? בדרך כלל שאנחנו אומרים גאווה, אתה מדמיין איזה אחד מנופח כזה, שהולך ככה עם האף כזה למעלה, ובטוח שהוא הכי יפה בעולם, הכי חזק בעולם, הכי חכם בעולם, ומזלזל בכולם, ואז אתה מסתכל על עצמך, אתה אומר, וואלה, עם כל הכבוד, אני לא גאוותן. ברוך השם, אני לא גאוותן. כל אחד צריך קצת לעבוד על המידות שלו, כל אחד יש לו אולי איזה נקודה קטנה שבה הוא קצת מרגיש אולי שהוא קצת יותר טוב מאחרים, והוא צריך קצת עבודת מידות, אנחנו לא על הגאווה הזאת מדובר. מדובר על משהו שהוא נמצא ככה בתת הכרה שלנו, אבל הוא תת גאווה, אבל היא תוקעת לנו המון דברים. כלומר, ברגע שאני רק מעלה על בדל מחשבתי את השאלה האם את שאלת האמונה, שאלת האמונה, האם יש פה משהו שיותר גדול ממני, שברא פה את הכל? או שאולי הכל זה משהו שצריך ואפשר להסביר אותו בכלים של הדלעת שלי, של הדלעת שלו, של הדלעת של מישהו אחר שהוא קצת יותר חכם מאיתנו. אבל האמת היא, שאם יש לאדם ענווה אמיתית, ענווה אמיתית היא שאדם קם בבוקר, וקודם כל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך, יש היום על המכוניות כזה, ברוך השם, אני נושם. כן? הוא אומר, אדם קם בבוקר, אומר, תגיד, בזכות מה אני נושם? בזכות מה בכלל אני בכלל, מה זה החיים? החיים זה הידיים, הרגליים, זה החיים שלי, זה כמה אלפי טונות אוכל שתחנתי בחיים שלי, ובמחילה גם הוצאתי אותם, ושוב אכלתי, ושוב הוצאתי, ושוב ישנתי, ושוב קמתי. מה זה באמת האני הפנימי הזה שמניע אותי, שאני קם בבוקר ואני, אנחנו לומדים עכשיו ברכות השחר, אני רואה, אני יודע איך להסתכל על העולם, אני יודע, יש לי כוח פנימי, נשמה שנתת בי תאוריי, יש לי בפנים משהו טהור, שכל בוקר הוא מתחדש, ולא רק נושם פיזית, אלא גם יש לו כוחות לחשוב. מי נתן לי את הכוח לחשוב על האפשרות הזאת שהקדוש ברוך הוא להוכיח, הרי מה זה השאלה הזאת שאתה אומר לעצמך, תוכיח את מציאות השם, אז מי אומר לך להוכיח את מציאות השם? איזה כוח בך אומר לך להוכיח? הכוח השכלי, כן? השכל שלך אומר לך, כאילו, מבקש ממך, אומר לך, תוכיח לעצמך שהוא קיים לפני שאתה מקבל את האמונה הזאת, לפני שאתה נכנס לתוך צורת החיים הזו ומקבל עליך את העול, כמו שאומרים בבר מצוות, אולן האהוב, כן? אתם מוזמנים לשמחת בנינו, לקבלת אולן האהוב של מצוות, כן, יש כאלה כותבים ככה, זה עול שהוא אהוב, אבל הוא עול כי הוא אמת. אז מי נותן לך את הכוח לחשוב, את המחשבה הזאת שאתה רוצה להוכיח? הדלת הזאת שנמצאת בתוכך פה, וכאילו אומרת לך, תקשיב, אתה מעל זה, אתה מעליו, אתה צריך להוכיח לעצמך אותו. סליחה, מי אתה שתוכיח אותו? נגיד, אני לא אגיד מי אתה, כי אתם גדולים ונפנאים. מי אני שאני אוכיח אותו? היה מערכון של הגשש, חוש בן שלולית. כאילו, מי אתה שאתה מבקש הוכחה? זה לא סותר בכלל לזה שאחרי שאני מאמין, יש משפט מאוד מפורסם שאמר הרב קוק. הרב קוק אמר את המשפט הבא. כשאתה מאמין, תאמין בלי חקירה בכלל. כשאתה חוקר, תחקור כאילו שאתה לא מאמין בכלל. משפט, לעניות דעתי, משפט מאוד חזק, מאוד חשוב, מאוד אמיתי. אומר לך הרב קוק, נקודת האמונה היא מעל, 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 מעל כל החקירות, כי זה יותר גבוה מכל החקירות. ופה מה שצריך זה ענווה מאוד גדולה של להסתכל על העולם, להגיד, וואו, בונה, זה עולם מדהים. הכל, מי הגוף של האדם, כלומר, חוויה האישית שלי, שבועיים, שלושה האחרונים, זז לי בין החוליה 3-4, זז לי איזה מפרק קטן, זז שם איזה כמה מילימטר, כאבי תופת, לא מאחל לאף אחד, אתה לא יכול להסתובב במיטה מצד לצד, לא יכול לקשור נעליים, לא יכול לעשות כמעט כלום, פשוט סובל מכאבים, וחוליה זזה ככה 2 מילימטר. וזה דבר אחד, קטן, שכאילו, מה זה, בשנייה אחת אדם פתאום לא עלינו, פתאום הוא לא יכול ללכת, פתאום הוא לא יכול לראות, פתאום הוא לא עלינו, שלא נדע, רק ללכת לבית חולים פעם, לבקר מישהו, לעשות סיבוב כמה מחלקות, לחזור ולהגיד, וואו, בוא'נה, איזה דבר מדהים זה הגוף של האדם, איך הכל שם מחושב בעשיריות מילימטרים, טיפה זז מפה לשם והכל כל משתבש. זה רק האדם אחד קטן על עצמו, והוא כל יום חי, וואו, וזה הכל עובד, וגם הדברים הרוחניים עובדים, והשכליים עובדים, והוא יכול לתפקד ולבנות ולעשות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה, תפעל, תבנה, תתקדם, תחשוב, תלמד. כשאתה חוקר, תחקור כאילו שאתה לא מאמין. כדי תפתח, יש לך מצוות לימוד תורה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשאל את כל השאלות שבעולם. אין בעיה לברר את כל הדברים שבעולם. משפט של הרב קוק, באגרות שלו, בספר שלנו קצת הרחבנו על זה, הוא אומר, האמונה אינה מפחדת מהסתירות, כמו שהמדע מפחד ממנה. משפט שאני מאוד, מאוד אוהב, באופן אישי, וחושב שהוא משפט מאוד חזק, אני אומר אותו עוד פעם, שימו לב, האמונה אינה מפחדת מהסתירות, כמו שהמדע מפחד ממנה, מהסתירות. המדע מפחד מסתירות, זאת אומרת, סתירות עושות לו, מערערות לו את הדברים. אומר הרב קוק, האמונה לא מפחדת מסתירות.
להפך.
חבל על הזמן, אתה מקדים אותי כל פעם, חבל על הזמן, אשריך. הוא אומר בדיוק הפוך, כל סתירה, כל קושייה, היא בסיס לקניית עוד מעלה. אגב, זה כמו שאנחנו רואים בגמרא. הגמרא זה דבר מדהים, אנחנו לא רגילים, אנחנו רק מסתבכים לפעמים קצת עם הסיבוכים שלנו, בגלל שאנחנו שם כבר
מי... אני לא מבין. פעמים שיש סתירות, שכן משאירות אותך כן באיזה שאלה וזה...
לא, אז זה, מבחינת האמת זה בדיוק הפוך. לפעמים יש לך שאלה, 10 שנים, 20 שנה, לפעמים 100 שנה, יכול להיות שרק בדור הבא יבהרו את התשובה. אבל כל שאלה מקדמת אותך. כל סתירה... איך כתוב שם ברבי ישמעאל של הבוקר, מי שאומר קורבנות, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא כתוב השלישי, ויכריע ביניהם. יכריע ביניהם, זאת אומרת, ימצא אמת שלישית, שהיא נותנת בעצם את הביאור לשתי האמיתות האלה, שכאילו לא הבנת איך הן מסתדרות, לא הבנת, כי כרגע זה גדול עליך, אנחנו קטנים. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, יש דברים הרבה יותר גדולים מאיתנו, שרק ככל שנלמד יותר, נתקדם יותר, אנחנו והעולם, ככה נבין עוד יותר דברים. וכשנבין עוד יותר דברים, אז יהיה עוד יותר דברים שגם לא נבין. משפט נוסף של הרב קוק, אם אתם רוצים. תכלית הידיעה שלא נדע. מה הולך פה? תכלית הידיעה שלא נדע? למה? תכלית הידיעה, כאילו, תכלית, למה לומדים? כדי לדעת, נכון? אז מה, תכלית הידיעה זה שלא נדע? אבל התשובה היא מאוד פשוטה. שימו לב למציאות של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאתה בגיל 5, המעגל שלך, עיגול החיים שלך, הוא כזה. כמה אתה לא יודע? מה שיש סביב העיגול הזה, אתה לא יודע. עכשיו, כשאתה מגיע לגיל 15, אז העיגול שלך הוא כזה. כמה אתה לא יודע? את כל מה שסביב העיגול הזה, אתה יודע יותר מפה לפה, וכמה אתה לא יודע יותר? את כל מה שמסביב לעיגול הזה. אבל הגעת לגיל 25, אתה לא יכול לעשות את זה, אין לי ידיים, כן? העיגול שלך כבר הוא כזה, כן? העיגול שלך הוא כזה, וואו. מי שאגב, במהלך השני בישיבת הסדר, אולי כבר מישהו מכם התחיל להרגיש את זה, ואם לא, זה רק בגלל שאתם בהתחלת הדרך, וככל שיעבור הזמן, אתם תראו את זה יותר. אתה מגיע, מתחיל ללמוד, כשאתה מתחיל ללמוד, פתאום אתה, פתאום אתה אומר, בוא נע, כמה דברים יש פה, לא, פתאום נפתח לפניי, עוד מעגל, ועוד מעגל, פתאום אני רואה עוד כמה אני לא יודע, ואז אני רוצה לדעת יותר, אז אני מתקדם יותר, באמת יודע יותר, ואז אני רואה שוב עוד כמה אני לא יודע יותר, כי זה אינסופי, להגיע לאלוקות זה באמת אינסופי. אינסופי. אתה נכנס תוך עולם, תוך עולם האמונה, פתאום אתה מתחיל לראות זה, פתאום אתה מתחיל ללמוד, זה, כוזרי, הרמב״ם, הרמח"ל, זה מה, כן, עוד תפיסה, פתאום הרב קוק, ופתאום הרב סולובייצ'יק, ואז אתה כבר מתחיל, כבר הרגשת, כבר יושב על עולם האמונה, כבר יודע דברים, ואז אתה מתחיל להיכנס לקבלה, ואז אתה שוב מקבל את שוק חייך. פתאום אתה אומר, רגע, מה זה? הזוהר והערים, אתה מתחיל ללמוד, אתה מתחיל להבין, אז אתה אומר, בואי, כמה, כמה, כמה גישות יש פה, כמה, כמה הבנות, כמה עומק יש פה, וכמה... בסדר, הפוך, אתה לא מתייאש, אתה, אתה, אתה שמח, אתה אומר, טוב, זה נעמד יותר. ואז אתה רואה שאתה לא יודע יותר, וזה בסדר, זה, זה הדרך, אומר הרב קוק. תכלית הידיעה שלא נדע. ככל שאנחנו יודעים יותר, זה סימן טוב, אם אנחנו מרגישים שאנחנו גם לא יודעים יותר. זה סימן שאנחנו יודעים יותר. אחרת השארנו בגיל 5, עם הידיעות של הגננת, שם ברא את העולם ב6 ימים, ואברהם אבינו היה איש טוב עם זקן לבן ועמד מתחת לעץ, ובזה זה נגמר, אין, אין קושיות, אין בעיות, והכל טוב, יש איזה משפט כזה שאומר שמי שלא מתחכם, אין, לו, אין, אין קושיות, וגם אין בעיות, אבל הוא נשאר בתוך איזה עיגול כזה, וזה הסיפור. לכן אומר הרב קוק, כשאתה חוקר, תחקור כאילו שאתה לא מאמין, תשאל את כל מה שאתה רוצה לשאול, תברר את כל מה שאתה רוצה לברר. מלבד דבר אחד. את עצם אתיות השם, אין לך סיכוי לברר, אל תתחיל בכלל, תעבוד על מידת הענווה, בצורה הכי עמוקה שלה, תתבטל מול האין סוף. תתבטל. אתה פחוש בשלולית. אתה לעומת האין סוף, אתה כלום. אחר כך, אחרי שאתה יודע שאתה כלום, אתה ענק. אתה ענק. יש לך המון כוחות, יש לך נשמה שאין לאף אחד אחר. ויש לך גוף שאין לאף אחד אחר. ויש לך כוחות שאין לאף אחד אחר. ואתה יכול לפעול בעולם המון. אתה מדהים. אתה חבל על הזמן. אתה בישיבה יכול לקחת תפקידים ואחריות, ולתרום פה המון למשפחה שלך ולחברים שלך. ואחר כך אתה תתחתן. ויהיה לך בעזרת השם בית נפלא, וילדים משלך שאתה תחנך אותם ותגדל אותם. בברכה, ותפרנס אותם, ותפעל בעולם באיזה מקצוע שאתה אוהב ועושה, ותפעל בקהילה שלך, ותתנדב. אתה אדם ענק, אחרי שאתה יודע שאתה כלום. כל עוד אתה חושב שאתה משהו, זה תוקע אותך, לפעמים זה עלול לתקוע אותך, כי אתה אומר, תשמע, זה בטוח אמת, יש באמת משהו מעליי? יש באמת מישהו שם, לא מבין את זה, לא מבין את זה, מה, הוא כלום? איך הוא יכול, איך זה יכול להיות? שהוא היה תמיד, מי ברא אותו? איך זה התחיל? מה זה? מי אמר שזה קיים? אולי אני מבזבז את הזמן, כל בוקר, קם, 7:15, כדי להיות פה ב-7:25, אני יכול לישון עוד שעתיים, למה אני צריך את המאמץ הזה? בכלל למה אני עושה את זה בישיבה? אני משגע את המוח פה, לימוד תורה כל היום, מאבק רוחני, אסור לי לראות נשים, אסור לי זה, אסור לי פגם הברית, תן לי לחיות, תן לי לשחרר, זרום, עזוב אותי. אולי כל זה, אולי אני משקיע על השעה. ואז בא מישהו ואומר לו, שמע, בוא ניקח את הספק, על הספק שווה, כי מקסימום, מה עשיתי? עשיתי דברים טובים, הלכתי תפילין כל יום, נגיד שזה שטויות. בסדר, זה לא, זה גם לא משהו רע. לא עשיתי משהו רע. אבל אם אני יש חילוני, אז אולי בסוף אני אוכל אותה, אני אכתוב שם דינים, בגיהנום, זה, זה. לא, אתה יודע, לא רוצה את זה. אז אני אהיה בתוך, בגדול אני בתוך הזה. אז אני אהיה ככה, אגיד לך, מה... פת לו שמה למעלה, אם אני קם ב7 או קם ב10, פספסתי קריאת שמה, זה יום אחד עם תפילין, בלי תפילין, בסדר, מדי פעם אני לא יכול לעמוד ביצר, אז אני נופל פה, נופל שם, בגדול אני, אבל בסדר, בגדול אני משתדל, שומר שבת, אני לא רוצה לקחת את הצ'אנס להיות חילוני, כי... אז על זה הרמב"ן אומר, שיש פסוק בתורה שאומר, ולעובדו בכל לבבכם, אומר הרמב"ן, שאולי נדבר על זה בהזדמנות, על מצוות התפילה, שהרמב״ם אומר, הוא לעובדו בכל לבבכם, זה מצווה מהתורה להתפלל, והרמב״ן חולק עליו, אז לא נדבר על זה עכשיו, אז הרמב״ן אומר, אז איך אני אסביר את הפסוק בכל עובדו בכל לבבכם? אומר הרמב״ן, תעשו את המצוות ואת התורה ואת האמונה בכל לבבכם. לא מספק, בדיוק כיוון למה שעובר כל אחד מאיתנו לפעמים ככה בראש, ואומר, תשמע, לא 100% עם זה, אבל טוב, שיהיה ספק, בוא, שיהיה, עדיף מאשר הדבר ההוא. אומר הרמב"ן, לא, הוא לעובדו בכל לבבכם, תעבוד באמת, אבל איך אני עושה את זה? המחשבות האלה מנקרות לי בראש, צצות לי בראש. הן צצות בראש בגלל החוסר הקטן הזה, עוד קצת בענווה, כי כמו שאמרתי, אף אחד מאיתנו פה לא גאוותן. אף אחד לא הולך עם איזה חזה מנופח, וזה לא הגאווה שעליה מדובר פה. ברוך השם, אנחנו לא בזה. אבל אנחנו בטיפ טיפה מזה, בזה שאנחנו לא בענווה מסתכלים מול המציאות הענקית האינסופית הזו שמסביבנו, ואומרים לעצמנו, ואומר לעצמי, אני כלום. תסתכל איזה, איזה, איזה עולם, אתה הולך לים, רואה את הים. אתה יודע שאתה בשנייה, דרך אגב, בסוגריים, עכשיו מתחיל הקיץ, ותיזהרו מהים ומסוכן, אני מאוד אוהב את הים, וכשלא כואב לי אגב, אז אני נמצא גם בים לא מעט. אבל רק כשיש מציל, ואם אין מציל, אז תיזהרו, כי הים הוא מטעתע, הוא מטעתע. אם אתם רוצים לטפול, אז אם הים הוא פלטה ממש, ואתם ככה שוכבים בגובה הזה כדי לטפול, אבל ממש ממש להיזהר, זהירות מטורפת. ואתה חושב, לי זה לא יקרה, אני יודע, אני אסתדר, אני זה, וביום הזה אין חוף נפרד. כן, אנחנו מדברים כמובן, אני מקווה, רק על חוף נפרד, מקווה שזה ברור, אם זה לא ברור, אז כדאי שזה יהיה ברור. אז יום חוף נפרד, שני, רביעי, שישי, אתם יודעים, מ7:30 בבוקר עד, לא יודע, 7:00 בערב, 6:30 בערב, וזה הרבה שעות, ברוך השם, יש את ההפסקת צהריים, מי שרוצה לבוא איתי בבוקר מוקדם, אבל עכשיו קצת יחרתם את התפילה, אז זה קצת תוקע אותי, אבל נראה איך להסתדר עם זה, אבל בסדר, מקסימום לפעמים... מקסימום לפעמים נתפלל מוקדם ולא נתפלל פה כדי שאני אספיק להגיע לים, אבל אני אומר, אתה עומד בים, אז עמדתי בסוגריים, תיזהרו ממנו כי הוא מסוכן, בשנייה אחת הוא בולע אותך, חס וחלילה. הוא ענק, הוא מטורף, הוא עצום, הוא עוצמה גדולה. עכשיו אומרים, הטבע, כן? איתני הטבע. איתני הטבע, כן? בא איזה קורונה, בא איזה חיידק, לא יודעים מאיפה הוא ברח לסינים, וזה לא משנה בכלל מאיפה זה הגיע, פתאום, כל העולם פתאום, וואו, כל הנסיעות לחול, מיליונים של אנשים, טק, 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 חושבים כל העולם בידיים שלהם. נחנוק את העולם, ניסע לחול, הלוך, עסקים ובילויים, אנשים טסים לחול, חוזרים, נסים, היית פה, היית בגיאורגיה, היית בטורקיה, היית בזה, כמה ימים במלונאו, פעם לעסקים, פעם להנאה, פעם למשפחה, פעם לבד, פעם עם חברים, והכל כזה... פתאום איזה חי דקון קטן כזה, אתה קדוש ברוך הוא שולח אותו, אומר, רגע, חבר'ה, טיפה תרגיעו. לא מדבר עכשיו על הערכים הנוספים שהרווחנו פה, בוא, תהיו קצת עם המשפחה, פתאום אנשים היו איזה כמה שבועות, ואיך הרגשתם את זה, כל משפחה הרגישה את זה, פתאום משפחה גרעינית ככה בבית, אף אחד לא יוצא, לא לחברים, לא למשפחה, לא לבילויים, אין שחק כדורגל. כדורגל, מי היה מאמין שפעם? כדורגל, אני רק אתה לא יכול בלי זה. כדורסל, יורוליג, אליפות אירופה, אליפות העולם, אולימפיאדה, מי יכול על זה? אי אפשר בלי זה. אני יודע גם בישיבה, היו אנשים, כל השנים יש, אומרת, שמע, אין, אני שרוף, הפועל באר שבע, מנוי, לא יכול בלי זה, כאילו, זה הנשמה שלי, זה החיים שלי. לא אומר שלא, לא יכול... אני מבין שבגיל 15 זה מעניין אנשים, לא, גם אני הייתי ילד, ועדתי קבוצה וידעתי מי הכניס את הגולים פעם. אבל סתם כל מיני עוצמות כאלה של חיים, של זה, חיידקון קטן, פתאום אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לעולם כזה, תרגעו, תחזרו, זה היה בדיוק בפרשה, איש המשפחתו תשובו, פרשת היובל שם, שבתם מי של אחוזתו, איש המשפחתו, תראו, תכנסו חזרה למשפחה הגרעינית, דברו עם הילדים דברו עם ההורים, דברו עם האחים, שבו כל היום, לא רק סביב, לא יודע איך קוראים לכל הסדרות האלה, וכל איך שזה נקרא, וכל איזה שכל היום רק תוכנים לראות כל מיני דברים יותרים, בואו, שבו עם עצמכם, דברו קצת, אבל אני רק אומר, כדוגמה, אתה מסתכל על זה, אז יכול להיגמר בזה, וואלה, היה איזה חודשיים, איזה, נגמר, יאללה, להחזיר את המשק, בסדר, יש פה עניין כלכלי, כמובן, כולנו הרגשנו, סבלנו מזה, סובלים מזה, מרגישים את זה, אז ודאי צריך להחזיר את המשק להכל 100%, אבל בואו נחזור לנקודת הענווה. אנחנו, יש לנו את הנקודה הפנימית הזאת שאומרת, וואו, זה משהו ענק, זה משהו הרבה יותר גדול מאיתנו, כל המציאות של העולם הזה. אז מה זה הדבר הזה שהוא יותר גדול מאיתנו? מי זה? זה הרי לא אף אדם אחר, זה בטח לא אף בעל חיים אחר, זה בטח לא איזה שום איזה יצירה, איזה יצירה משוכללת מלאכותית שבסוף האדם בנה אותה, איזה מטוס או איזה טיל או איזה מחשב אייפון 88, שרואה לך את הראש, מי המציא אותו? עוד מעט אומרים, מי אייפונים, יראה לך בתוך המשקפיים, יראה אותך כבר, ידע מה אתה חושב, ידע מה אתה הולך לעשות, ידע מה אתה... ידע עליך הכל. מי המציא אותו? מי המציא אותו? בן אדם ימציא אותו, מחר ימציא משהו אחר, מחרתיים הוא יראה שהוא רק עשה סרטן לכל העולם, אז יגיד לו, לא, 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 אם יורד מכל מה שעשיתי, מטומטם, לא נורמלי, הרגתי את האנה, תהרגתי את העולם. הפכתי את העולם גולם על עצמו, בראתי, 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 ובסוף, בסוף הרגתי את עצמי, תודה רבה, יש לך כוח, בסדר, מזכיר לי, צריך לשתות. אז בואו, בואו, רגע, בואו. חבר'ה, נרגיע, מי זה? מה זה הדבר הזה? ואז בא חג שבועות, ואני אומר, עד שאנחנו בהחלט צריך להתכונן לקבלת תורה, אבל הייתי אומר, צריך להתכונן לקבלת אמונה. כי בסוף האמונה זה השורש. אם אתה באמת כאילו, נקודת האמונה, זהו, אתה כאילו באמת חודר לעצמך פנימה, לנקודת הענווה הפנימית שלך, ואומר לעצמך, די, שים את עצמך במקום. מול האינסוף הענק הזה שיש פה, ואת חפש לזה הוכחות, תתבטל מול זה, תתבטל כי זאת האמת, לא בגלל שאתה קטן, זה יעשה אותך גדול, ככה אתה כל הזמן כזה, בפנים בחוץ, כן, לא, כן, חצי רגל זה, אחר כך רגל אחורה, אחר כך רגל פנימה, תבול, כנס, יש לך הזדמנות, היום הזה, זה יום אדיר, זה יום שבו מרגישים את האמונה באוויר, כי ביום הזה זה קרה. ביום הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנוכי השם אלוקיך. שימו לב שזה כתוב באופן כזה, זה לא כתוב בצורה של ציווי, הרי כל המצוות כתובות בלשון של ציווי, כן, וכשרתם לא אותה על ידיך, וכתבתם, זה כתוב. הרמב"ם אומר, האמונה זה מצווה, וגם אחרים, אמרתי בהתחלה, וזה לא כתוב בלשון של ציווי. איך זה כתוב? בלשון של סיפור, אנוכי השם אלוקיך, אני פה, אני פה, תאמין בי, זה לא תאמין שאני קיים, זה כאילו תגיד, נגיד, אם אני אומר לך להניח תפילין, אז עכשיו בסוף, בוא נגיד שתיאורטית בעולם, אף אחד לא יניח תפילין, חס וחלילה, אף אחד בעולם לא יניח תפילין, שואל אתכם שאלה, רטורית, יש תפילין בעולם? אף אחד בעולם לא עושה תפילין ולא מניח תפילין. יש תפילין בעולם? התשובה היא, לא. אין מה לעשות, אין תפילין. כי אף אחד לא עשה תפילין ואף אחד לא מניח תפילין. עכשיו, אם ככה זה נכון לכל המצוות, מה מצווה לשבת בסוכה? זאת אומרת שיש סוכה, אבל אם אף אחד לא עושה סוכה, אז אין סוכה בעולם ואף אחד לא מקיים את המצווה הזאת. אם יהיה כתוב, אם הקדוש ברוך הוא יגיד, בלשון ציווי, תאמין שאני קיים. וכל האנשים בעולם לא יאמינו. אז זה אומר שהוא לא קיים? ברור שלא. אז לכן הוא לא אומר את זה בלשון של ציווי. מה שאני אומר עכשיו, המהר"ל אומר, ואני אומר לכם את זה במילים שלי, מי שרוצה יעיין תפארת ישראל, פרק ל"ז. אומר המהר"ל, מצוות האמונה היא נכתבה בלשון של סיפור, הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אני פה. נו, ואם אני פה, אז ברור שאתם מקבלים, אתם איתי. כי אני פה, אני יוצאתי אתכם לארץ מצרים, אני פה, אני עשיתי אתכם את כל התהליך הזה, ומתוך כך, אתם גם יודעים שאני בראתי את העולם, כמו כולם מכירים את הכוזרי שאומר, למה הוא לא אמר אנוכי השם אלוקיך שבראתי את העולם, למה הוא אמר אנוכי השם אלוקיך שיוצאתי לארץ מצרים, כי יציאת מצרים הם היו שם, הם היו שם, הם חוו את זה, הוא אומר, אתם זוכרים את המכות במצרים? זה אני. לא ידעתם איפה זה בא, נכון? פתאום אדם, היעוד, לא יודעים מאיפה זה. שרבנו אמר להם, זה יד השם, זה יד השם, אמר לפרו, אמר להם, לא הכירו אותו, לא נפגשו איתו, לא היה מעמד הר סיני. הוא אומר להם, אתם זוכרים לפני חודש וחצי? זה לא היה מזמן. זוכרים? כל מה שהלך שם, הקד בחורות, ים סוף, כל העסק הזה, זה אני. זה אני, רק עכשיו אני אומר לכם, וגם בך יאמינו לעולם. אומר למשה רבנו, במעמד הר סיני, זהו, שמה זה ייגמר. שמה התהליך הזה ייגמר, כי שמה אני, הם יראו אותי, הם יחושו אותי, הם יחוו אותי, הם לא יראו אותי, הם לא יכלו להוכיח אותי, אבל הם יחוו את המציאות שלי בצורה כל כך עמוקה, שהם שהם ילכו עם זה, שהם, ואני גם מצווה אותם ללכת על זה, כי אני רוצה שהם יהיו השליחים שלי בעולם. אתם עדיין נאום השם, ואני אין. אני דורש מכם, אני מצווה מכם להיות השלוחים שלי. וזה זכות שלכם. זה גם חובה, זה לא תמיד קל, אבל זה זכות עצומה. אתם זוכים, אתם עם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא, אתם זוכים להביא את מציאותי לעולם, לספר את כל העולם שאני כאן. העולם של הגויים, הם לא יודעים את זה, הם רחוקים מזה. נשלח עם ישראל כדי לספר להם את זה. ודרך עם ישראל כבר באמת שחלפי שנים, העולם באמת שומע את זה. הנצרות מתפתחת מזה, והאסלאם מתפתח מזה. ולאט לאט כל העולם, כל מיני, היום יש כל מיני אנשים בעולם, תחיל משוש שם מצוא בני נוח, הרב שרקי, מי שמכיר, וכל מיני התעניינות כזאת ואחרת, שעם ישראל מקבל פרסי נובל, באחוז שהוא לא בכלל בכיוון של מה שמקבלים אחרים, כן, אפרופו הפרופסור קשדן הזה ואחרים. אז אם כן, אומר הפרופסור קשדן, אני לא ביקשתי להוכיח את מציאות השם לפני שחזרתי בתשובה. הבנתי בשכל, ואני הוספתי פה ברשותכם שזה לא מספיק להבין בשכל. זה עבודת מידות של הענבה, הבנתי שזה גדול הרבה יותר ממני. הבנתי שאני לעומת זה מתבטל, ואז הבנתי שזה אמיתי, נכנסתי לזה. אחרי שנכנסתי, אחרי שאני בפנים, תחקור כאילו שאתה לא מאמין, תלמד תשאל שאלות, תגיד אני לא מבין, מה, למה התורה אוסרת לכהן קדושה, ואיך זה יכול להיות, ויהיה לך דברים שישארו לך שאלות שלא יהיה לך תשובות עליהן, וגם רב נחמן ברסלב מסביר מאיפה מגיעות השאלות האלה. יש חלל פנוי של מקומות מאוד נסתרים, שאי אפשר להבין אותם, סתירות שאי אפשר להבין אותם, וזה עדיין בסדר, כי כשאני מבין שאני קטן, אז אני מבין שיש גם דברים שאני לא אבין. אבל זה לא מונע, זה לא הופך אותי לאדם שמפסיק להתעניין וללמוד, להפך, אני רוצה לדעת יותר, ואז פתאום אני מבין דברים שפעם לא הבנתי, ואז דברים חדשים אני לא מבין, ואז גם אותם אני מבין, ואז יש דברים חדשים, וככה כל החיים.
זה חוזר על זה, סוג של פרדוקס כזה, כאילו אם אתה לא מבין, אז רגע, אז מי אמר שמלכתחילה? סבבה, יש חוכמה מסוימת.
אני לא מבין, כי אני קטן, יש הרבה מאוד דברים שאני כן מבין. ככל שאני פותח את עצמי יותר, ככל שאני נפתח יותר לאינסוף, אני מבין יותר. ככל שאני נשאר יותר בקופסה שלי, אני מבין פחות. ככל שאני נפתח יותר לפנימיות התורה, נפתח יותר לאינסוף, האינסוף מאיר עליי ומגלה לי דברים שלא האמנתי בחיים שאני פתאום יבין אותם.
לא יודע
אם זה מספק כל אחד. אמרתי את הדברים, בעזרת השם, מידת הענווה, ופה תחברו את כל המאמרים של חז"ל, למה התורה ניתנה במדבר, ולמה כתוב פעמיים בהתחלת, לפני שקיבלו תורה, כתוב ביישום הרפינים, ויחנו במדבר, ועוד פעם כתוב ויחנו במדבר. אז המפרשים אומרים, אור החיים ואחרים, המדבר זה מקום של הפקר. תורה ניתנה במדבר. מי שהיה פעם במדבר וזה טיול, וזוכר את ההרגשה שיש במדבר ככה, את האינסופיות שיש שם, את המרחבים, את הכוכבים שפתאום אתה רואה שם בלילה, את החושך, את השקט, את האינסוף, מה זה עושה לך? עושה לך איזה משהו, אתה אומר, לא נראה, כשאתה נמצא בעיר, אתה נמצא בחיים, יש לך את הבית שלך, יש לך את האוטו שלך, יש לך את הכסף שלך, את זה, אתה מרגיש שאתה משהו, מגיע למדבר, ואם אתה זה, אם אתה נמצא בלב ים, אף פעם לא הייתי בלב ים, באיזו עונייה, לא רוצה לצאת מהגבולות של הארץ, אבל אם הייתי הולך לשם, הייתי הולך רק בשביל להרגיש מה זה כשאני ככה איזו ספינה מטלטלת ככה במים אינסופיים, לעומת האינסוף, אז התורה ניתנה במדבר, מדבר מקום מפקר, מקום של ענווה, מקום שיוצר ענווה, התורה נמשלה למים, מים הולכים למקום נמוך, צריך להיות מאוד מאוד ענב, וזה הכלל שתזכרו. ככל שבעזרת השם נזכה ליותר ענווה, ככה נזכה ליותר אמונה וליותר תורה. ולכן, הטיפ וההצעה זה לעשות עבודה מאוד 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 חזקה ועמוקה על ענווה, לא רק במישור של חזה נפוח ומי יודע מי אני, אלא הרבה יותר לעומק. בעזרת השם, זה ייקח אותנו בחיים למקומות מאוד גבוהים וטובים וגדולים, בעזרת השם. חיים תהילות.